ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסק זה לא דבר מסובך. אני לירון מור, הבעלים של בית ספר לעסקים, וכותבת הספר עסק זה לא דבר מסובך, והמנחה של הפודקאסט הזה, ועוד כל כך הרבה דברים, אבל כבר אין לי כוח להסביר, כי אני פשוט לירון, זה מה שאני, ואני פה להנגיש לכם את החומרים הכי עדכניים וטובים ונכונים ומדויקים, ואלה שעזרו לי הכי הרבה ועוזרים לי הכי הרבה, לפתח את העסק שלי ולהצליח ולהיות גם מחוברת וגם להרוויח מזה כסף וגם להשפיע על אנשים ולעשות את כל הדבר הזה ביחד. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך לא לפחד מהפחד, גם על הבמה, גם מול קהל וגם בעסקים. פתיח ומתחילים. אז שני פרץ קריבה מהממת, וולקאם, וולקאם, מה העניינים?
כיף, כיף, תודה רבה, ממש מרגש אותי להיות כאן, ממש.
ממש, אז את גם מרצה ומנטורית להופעה מול קהל והתפתחות אישית, ואנחנו הכרנו לפני שנתיים פחות או יותר, בסמינר מתקדמים שלנו, שזה סמינר שנקרא טופ 10, שנוסעים ככה 10 בעלי עסקים, כשהעסק שלהם כבר בשלב יותר מתקדם, לעשות brainstorming והתפתחות אישית והמון המון כאילו brainstorming גם על העסק בעיקר. ושם, את יודעת, גיליתי דמות מעניינת, שיש לה המון מה להגיד, שיש לה המון ידע, שיש לה המון קריזמה, ומשם אנחנו מכירות באופן אישי והתחברנו. וכשככה ראית שאני מוציאה יותר ויותר תכנים שהם גם על עולמות ההתפתחות האישית, אז אמרת לי, תקשיבי, אני חקרתי לעומק את עולמות הפחד והסטרס, בעיקר את מאוד מאוד מגיעה מהעולמות של מול קהל, ויש לי מלא מלא דברים לדבר על זה, ולשתף ולעדכן, ודברים שאנחנו בכלל לא יודעים, אז מה העניינים? מה שלומך?
מעולה, מצוין, ואני חושבת שאם אני אקח אותנו רגע לירוני שנתיים אחורה, כי אני מכירה אותך עוד לפני, מההחלטה שלי לצאת לעצמאות, מהסיפור האישי שלי, הייתי אז מנכלית של ארגון בינלאומי, ועם תינוק קטן על הידיים פתחתי עסק עצמאי, ואת ככה בשנים האלה ממש מודל, אז גם למדתי ממך בבית עוד לפני שנפגשנו אישית.
נכון.
ואנחנו מכירות נכון. את זה איך בקורסים דיגיטליים אנשים לומדים מאיתנו ומושפעים מאיתנו, אבל אם אני הולכת שנתיים אחורה לקיץ שבו נפגשנו בטופ 10, וזה מאוד מתחבר לנושא שלנו, את בעצם פתחת את הסמינר עסקים מתקדמים, באותו ציטוט של מריאן וויליאמסון, שאני מאוד מתחברת אליו ומשתמשת באותו ציטוט שמיוחס בטעות לנלסון מנדלה המון המון שנים, כי הוא ציטט אותו בנאום ההכתרה, ואת התחלת ואמרת בהתרגשות, פחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמה אנחנו חלשים, הוא שמה אנחנו חזקים, זה האור שבנו, הוא לא החשיכה שבנו. והציטוט הזה נכון. ממשיך, ובסופו...
זה מדהים עד כמה זה רלוונטי בכל דקה.
בדיוק. אבל עוד יותר פוגש אותי, המקום הזה שבאמת היא ממשיכה ואומרת, אין שום דבר נאור בלהצטמק, להפך, ככל שנשתחרר מהפחדים שלנו, וניתן לאור להעיר, אנחנו נותנים רשות לאחרים לעשות ככה, ואני חושבת שבמידה רבה, את מהווה בעבורי באופן אישי, ובעבור רבים אני בטוחה, הדוגמה החיה לזה, כי את משתפת בדרך שבה את צולחת פחדים, ואת יודעת, גם אם אני קיבלתי בסוף את הווידאו טראפיק פורמולה, ואת כל הקורסים כזה שהם נראים פיין, ולא ראיתי את המאחרי קלעים ומה עבר, לראות את המודל הזה לאורך שנים, הוא מהווה גם העשרה, אבל גם פרקטיקה בעבורנו, להשתחרר מהפחדים ולהיות, ככה הכי טובים שאנחנו על הבמה,
מול קהל. כיף. תודה שאת מזכירה לי את זה. באמת תודה.
באהבה.
וואו, איך זה רלוונטי גם היום, יאללה, מה שאני אתחיל לבכות על תחילת הפרק? לא מתחממת, אני כבר זהו, עברתי את שלב ההתחממות, אני ישר בוכה. אבל כן, ממש, זה מדהים.
זה גם.
לא משנה באיזה, זה גם חלק מההתפתחות שלי. כן, 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 לשים את הדמעות שלי על הזה, על הבמה. זה מדהים איך לא משנה כמה אנחנו גדולים, אני אומרת במרכאות, או נראה לאחרים מהצד, יש לנו את הפחדים שלנו, את הסיפורים שלנו, את הפחדים שלנו לצלוח, כל אחד בשלב שלו, עם הסיפור האישי שלו, עם הילדות שלו, עם המורכבות שלו, עם הקלפים שהוא קיבל, עם ה... את יודעת?
בדיוק, וזה נראה לי המסר החשוב להבין, ואני פגשתי מנהיגי עולם, וזכיתי לפגוש אפילו מלך, ואני עובדת עם אנשים מאוד מאוד בכירים, ושחקנים ואנשים מרצים ופוליטיקאים, ונראה לי שמה שאמרת עכשיו זה נקודת התחלה מטורפת, כי בעצם להבין שלדבר בביטחון או להופיע על במת חיינו בביטחון, זה לא קשור למבנה האישיות. גם אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם והם מצליחים והם מובילים והם נוטפי קריזמה וכולי, גם הם חווים תגובות פיזיולוגיות, רגשיות, קוגניטיביות, של לחץ, של סטרס, של פחד. אבל מה ההבדל בין מי שעושה את זה למרות זאת, ובין מי שבוחר להימנע, כי זה הדבר הכואב בהקשר של פחד קהל נכון. בפרט, אבל פחד ולחץ, זה שהתגובה ההתנהגותית היא הימנעות. את פוגשת כל כך הרבה אנשים, אנחנו פוגשים כל כך הרבה אנשים מוכשרים, ונשים מוכשרות שככה בגלל הפחד הזה, לצלוח את המקום הזה, משאירים הרבה חלומות במגירה, וזה הדבר הכואב והעצוב. אז מה ההבדל בין אלה שנמנעים, ואלה שבכל זאת עושים, משפיעים, יוזמים, מופיעים? זה הנכונות לנהל את הפחד, ולא שהפחד ינהל אותי, ואפילו להתיידד איתו. וזה נראה לי...
זה ממש תהליך שאני עושה בימים אלה, את לא מבינה בכלל. כאילו, את מבינה, אבל כי את עוקבת אחריי, אבל אני משתפת את זה הרבה, שלפני כחודש ככה התפרצו לי תקפי חרדה מאוד חזקים. זה משהו שאני מכירה אצלי, זה היה בכל מיני פורמטים, זה הגיע לאורך החיים, זה משהו שהוא בסדר, הוא גם באישיות שלי כנראה. והוא הגיע בצורה מאוד 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 מפחידה, ומאוד לא מבוססת והזויה. ובהתחלה זה היה פאניקה מוחלטת, 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 חוסר תפקוד, וכמובן שטיפלתי בעצמי, ואני ממשיכה לטפל, צריך בדברים האלה מאוד את
העין,
את האיש המקצועי, בדיוק, ופתאום אני רואה ש... וכל הזמן אמרו לי, בהתחלה, החרדה זאת מתנה, תראי שזאת מתנה, ואני כולי בתוך הלופ הזה, לא יכולה לראות שזה מתנה עכשיו, עכשיו ממש קשה לי, ואני רוצה להחזיר את עצמי לעצמי, אבל פתאום להבין שלא, זאת כן מתנה, כשאני מתחילה ללמוד לנהל את זה. ואז אני מרגישה מתי זה מגיע, באיזה סיטואציות זה מגיע, מה זה בא להגיד לי, אני פשוט כל כך מחוברת לגוף שלי, שהגוף מדבר איתי, וכשאני לא מקשיבה, אז הוא מתחיל לאותת בכל מיני דברים, ובמקום כמו שאת אומרת, תכף תתני את משנתך שאני מתה לשמוע אותה, אבל אני אומרת רק מהחוויה האישית שלי, במקום להיבהל מה, כאילו, לפחד מהפחד ולהיבהל מהבעלה ומהחרדה, אוקיי, הנה היא הגיעה, אוקיי, היי חרדה, שלום, בואי נדבר, בואי נבין, בואי נהיה בקשר. זה, תקשיבי, זה mind blowing.
ממש, ממש. ומשם מתחיל השינוי של הסיפור הפנימי שלי ביני לביני בתפיסת הפחד. זאת אומרת, החוקרת שחקרה את הנושא הזה של איך התפיסה שלנו בעצם משפיעה על היכולת שלנו להתמודד עם פחדים, עם לחצים, and to perform, להופיע בצורה כן. טובה, לצלוח את האתגרים, בעצם היא מראה לנו תגובות הפיזיולוגיות והאימפקט שלהם על הגוף שלנו יהיה שונה אם אנחנו נשנה את התפיסה שלנו. מישל אובמה בספרה האחרון, The Light We Carry, אני עוקבת אחרי כל אותם דוברים ודוברות מעוררים השראה של כל הזמנים, ובאמת היא קוראת לזה לרכוב על הגל של הפחד. ניקול קידמן שהיא חוותה איזה חרדת קהל רגע לפני שהיא הופיעה פעם ראשונה מול קהל חי, יד הזה יופיע בסרטים, בלונדון, עלתה לבמה, היא מספרת שהיא חוותה ממש חרדת קהל משתקת, שאלו אותה, אז מה עשית? היא אומרת, I've learned to navigate the fear. למדתי לנווט את הפחד, זה איזשהו שריר לפתח אותו, ואני חושבת שהרגע שבעבורי באופן אישי התחיל את המסע הזה, והוא פוגש אותי כל הזמן, זמן, אם זה כשאני בשידור חי אצל רסקין ואיבדתי את הכל יומיים לפני ואני צריכה לנווט את כל הלחץ, אם זה שאני בהרצאה הכי גדולה שלי שהייתה שנה שעברה מול 7,000 נשים בהיכל מנורה, משהו מטורף שאני וואלה, הולכת כולה לתת טד טוק כזה של 10 דקות על הדברים הכי בייסיק, אבל עצם המעמד הזה גורם לך לאיזשהו ככה
ויברציות.
ויברציות וכל הפחד זוקף את ראשו. אני חושבת שהמשפט שהכי ככה, ואני פה ככה אקח אותך בזמן, 2004, אני תלמידה צעירה באקדמיה לאומנויות הבמה בלונדון, אחרי ככה שהתכוננתי ולמדתי קצת משחק בארץ, הלכתי ללמוד בלונדון, הייתי שם 7 שנים. מגיעה הפרימיירה הראשונה, תיאטרון נפתח לקהל הרחב, אני משחקת בתפקיד ראשי, נינה בשחף של צ'כוב.
וואו.
ולפני הפרמיירה, אני כאילו מרגישה את כל התופעות האלה ברמה ממש עוצמתית. גם הנשימה, גם הדופק, גם גלים כאלה, אני מרגישה שאני חייבת לשבת.
זרמים בגב.
זרמים בגב
ובצוואר.
ורגע, הגרון מתייבש, וזה רק פיזיולוגית. המחשבות זה, וואי, אני בלי בלאקאוט, רגע, אני לא מצליחה לזה. הרגשות, התגובה ההתנהגותית כבר מתחילה לעלות, מאיפה בורחים? כאילו, זה משהו התבטל,
כן?
משהו כזה, כאילו, איך עכשיו הדבר הזה נעלם לי מה... ואז דניאל, הבמאי הפולני, שעשה איתנו צ'כו, והוא עובר לידי, והוא קולט את השחקנית הראשית שלו, עומדת לפני התמוטטות, רגע לפני שהווילון נפתח, והוא אומר לי, בשיא הנונשלנט, הוא אומר לי, שני, are you scared? כאילו, מה, את פחדת? ואני אומרת לו, hell, I'm scared, I wanna die, כאילו, ברור שאני פחדת, אני... והוא אומר לי משפט שליווה אותי ומלווה אותי, הוא אומר לי, good, now take this energy and use it in your performance. קחי את האנרגיה הזו, תשתמשי בה לטובתך, להופעה שלך. הבודהיסטים קוראים לזה התמרה, נכון? כאילו, לקחת את האינטנס הזה, אגב, גם כעס, גם כעס.
גם כעס.
וואו, יש לו התמרה מטורפת שאפשר לעשות איתו. בקבלה יש מעין נוסחת שינוי כזאת שאומרים לעצור את התגובתיות אל מול הדבר הזה, לבקש עזרה מאיזשהו ככה מהיקום, מאלוהים, מאיך שכל אחד ואחת שמתחברים, ואז לעשות פעולה פרואקטיבית בעצם. אבל עצם השינוי של התפיסה, משם מתחיל הסיפור. להפסיק לחשוב שהפחד הוא אינדיקציה לזה שאני לא במקום, או לזה שמשהו עומד להשתבש, ולהבין, וואלה, זה הגוף שלי, מוטט לי, זה חלק מהדיל של הצלחה. כאילו זה הולך יד ביד.
לגמרי.
רוצים להצליח אנחנו, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים לעשות את זה בגדול. אוקיי, חלק מהחבילה, זה פחד, זה סטרס, אז ככל שאנחנו נגדיל את ההסכמה שלנו.
אז קודם כל, אני לוקחת את זה מאוד, אני כבר ראיתי איך אני עושה שם, כאילו, בדיוק, גם כשזה עולה לי בכל מיני סיטואציות, אז רגע, מה זה בא לגרום לי לחשוב? למה זה קרה? אולי יש כאן מישהו מסוים שאני צריכה להבין משהו לגביו. אולי יש כאן איזה משהו שבא לי נורא, וזה מתחיל לעבור לי בגוף. ממש.
נכון, וזה תמיד התעתוע הזה, כי נגיד כאימהות, כהורים, אנחנו, היה לי את זה עם הילד שלי, מצד אחד אנחנו רוצים ללמד אותם להקשיב לגוף שלהם, ולא לטפס גבוה מדי על העץ, אם מעוטט לך, וואלה, אני לא במקום הנכון, אני צריך שנייה לעצור. מצד שני, אנחנו כן רוצים ללמד אותם, כן,
לעבור דרך זה.
בדיוק, to do the leap of faith, וממש לעשות הקפיצה הזו אל עבר האינוחות הרגשית הזו, כי בצד השני שלה יש growth, יש צמיחה.
נכון.
בצד השני שלה יש הזדמנויות.
נכון.
והילד שלי, היינו באיזשהו סופש כזה, בגנוסר על הכינרת, אנחנו עשינו הליכה למזח, וזה 3 מטרים לכינרת בסוף המזח, למים, והאיש היקר שלי, ג'ו, ככה התחיל לעשות כל מיני סלטות, וזהו, הוא כזה ממש טוב בזה, והילדים מאוד רצו לקפוץ איתו. עכשיו, זה קצת כאילו too much, והוא כזה במים, הבן הגדול שלי, בן 12, כבר קפץ, והקטנים, שהם 6-7, הם צמודים, ככה עוד יססו, האמצעית קפצה, ואז מאור הקטן לקח עוד רגע, וקפץ. ואז, אחרי הפעם הראשונה, הם כבר מס התחילו לעשות את זה מהר, ובערב, אחרי מקלחות, הוא אומר לי, הקטן, את יודעת, אמא, שקפצתי לאבא, ראיתי אותו שם, אבל עברה לי המחשבה שאני רוצה לחזור עכשיו למזח, אני לא רוצה לעשות את הקפיצה. אבל אחר כך זה היה כבר ממש קל.
מדהים.
כאילו בדיוק הדבר הזה של, וואלה, אנחנו לא הולכים למות, זה בסדר, אנחנו עוד שעה נהיה אחרי זה, כן, אם
נכון.
זה הרצה, אנחנו נעבור את זה. מי אני עכשיו אל מול הסטרס הזה? מי אני עכשיו אל מול הדבר הזה?
מדהים. אני מאוד מתחברת במקום העסקי, אני גם, זה מדהים, כי אני המון אומרת את זה גם ללקוחות שלי, ואני עכשיו חווה את זה בעצמי, כי כל תהליך של שינוי וגדילה, את חווה את הפחדים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, תלוי באיזה מצב רגשיית וכו'. שהפעם הראשונה היא תמיד הכי מפחידה, זה כאילו אני זוכרת את ההשקה הראשונה שלי, באמת כל תופעות הסטרס היו שם, אני אז לא ידעתי בכלל לקרוא לזה ככה. נתפס לי הגב, לא ישנתי טוב בלילה, הייתי מאוד חלשה, כל הדברים קרו לי, והייתי בת 26 או משהו כזה, ואז את עושה את זה עוד פעם, וגם בפעם השנייה את פוגשת דברים, אבל יותר נמוך, ובפעם השלישית פוגשת אותם, פתאום זה, פתאום זה מתחיל להיות טבע שני. אני חושבת איפה זה פוגש אותי היום הכי חזק, בנושא של החלפה של עובדים. כשעובדים מתחלפים בתוך מערכת שהיא כבר קצת יותר גדולה, יש שם הרבה פחד. פחד, קודם כל זה פרידה, וזה קשה, וזה אנשים שעברו איתך דרך, וכל הזמן את כזה, זה נכון, זה לא נכון, זה נכון, זה לא נכון. עכשיו, אני תמיד יודעת, במקום הזה, אני תמיד עושה לעצמי את המנטורינג של כאילו, מה לירון מורית אומרת לך עכשיו, ואני תמיד אומרת, לירון, את יודעת שזה נכון, ולא חוזרים אחורה. את יודעת שזה נכון. אבל את, ואז לירון המפוחדת, אבל אם זה לא, אבל אם זה לא, אבל זה נכון, את יודעת שזה נכון, ואת עושה את זה. ובחילוף של עובדים אני רואה את זה המון, אני זוכרת את החילופים הראשונים שלי, בעיקר בתפקידים יותר משמעותיים, שאת מרגישה שזה מחזיקים הרבה משקל על הכתפיים, ואת אומרת, וואו, איך מישהו הצליח לשחזר את הדבר הזה? קודם כל, בהתחלה זה קורה עם העובד הראשון שלנו, שאנחנו אומרים, איך מישהו ישחזר אותנו, נתחיל מזה. וואן סברת את זה, את אומרת, איך מישהו ישחזר את הבן אדם הזה, הכל כך טוב שהיה. ואז מגיע בן אדם, והוא יותר מדויק. ואז מגיע עוד בן אדם אחרי זה, והוא עוד יותר מדויק. עכשיו, אני אפילו לא אומרת טוב ולא טוב. כי היו לי טובים יותר, טובים פחות, זה עניין של דיוק לטיימינג הזה בתוך העסק, הבן אדם הזה כרגע צריך להיות כאן, והבן אדם ההוא, גם אם הוא מצוין, הוא כבר לא צריך להיות כאן, זה כבר לא מדויק. אני חושבת שזה מקום שאצלי צפים הרבה פחדים.
ובפעם הבאה שאת מתמודדת עם שינויים באנשי מפתח, ה-level of stress והוודאות שלך, ה-certainty שלך, שהכל פה משתבש לטובה, ולא משנה כמה אני מושקעת, וזה עדיין השינוי הזה הוא נדרש, כאילו זה הופך להיות, זה אזור הנוחות כבר.
בדיוק, זה מתחיל, בדיוק. אני ממש, אני רואה היום, תראי, זה מדהים. וגם עכשיו אני עוברת תהליך כזה, אגב, אני מחליפה דמות מאוד משמעותית אצלי באחת המחלקות, וזה חלום שאני רוצה כבר לעשות הרבה זמן, לא מהמקום שחלום שלי היה לוותר על הבן אדם הזה, אלא לא הצלחנו לעשות שם איזושהי קפיצה תודעתית, כמו שאני רציתי, ולנתק אותי ממשהו מסוים שרציתי כבר להתנתק ממנו, ולא הצלחתי עם אותו בן אדם, זה כל פעם חזר אחורה. עד שזה התפוצץ, ואני יודעת שלמרות שהחילוף הזה הוא מאתגר עכשיו, הוא מציף, והוא מציף חוסר שינה בלילה אצלי, והוא מציף אצלי את הדברים האלה, הוא נכון, ובעוד 3-4-5 חודשים מהיום, אני אגיד, אין לירון, את פאקינג מלכה, כאילו, את עשית את זה, את עשית כי יגיע הבן אדם שיצליח לעשות איתך את הקפיצה הזאת שאת רוצה, ולשחרר אותך מהנקודה הזאת.
זה גם דורש תרגול.
זה בוודאי, אם אני לא הייתי עושה כבר עשרות חילופים ועוברת עשרות לילות ללא שינה, אני לא יודעת את זה.
אני עברתי את זה כבר. גם אם לא היית נראה לי מאיך שאני צופה בהתפתחות הרוחנית והאישית שלך, התרגול הזה להבין, וואלה, אני זורעת כאן זרעים שכרגע אני לא אראה אותם נובטים, ווואלה, יהיה להם קשה לפרוץ את אותה פקט, או את סף האדמה, ולצאת לאור, ולהביא פירות, כאילו גם זה דורש מאיתנו תרגול. ההבנה שיש כל כך הרבה מן הסמוי, וכל כך הרבה שאנחנו לא רואות, אבל שמתרחש, ושבעצירה הזו יש תנועה, לפעמים על הבמה, אני אומרת לאנשים, קחו פאוזה, קחו אוויר, יש כל כך הרבה דרמה בתוך הפאוזה הזו, יש כל כך הרבה תנועה, אין, עצם העצירה הזו היא תנועה, היא התקדמות, קחו אותה, אבל זה קשה, כי אנחנו לא רואות את זה, זה דורש תרגול.
אז זה ממש דורש תרגול, וכמו שאת אומרת, התחלת לדבר קודם על ההימנעות, מה הרי מפתח את תחושת המסוגלות? ההתמודדות. עצם זה שאני גם, אגב, היו לי תקופות של חרדת קהל, שהיום אני מבינה שזה הגיע מכל מיני דברים, כי קצת רציתי להפסיק עם כנסים, ופתאום גם, הנה, החרדה שלי מגיעה, כשבא לי לשנות דברים. אז היא אומרת לי, אין, אני מזיזה לך, משנה לך את הקלפים כאלה, ועצם ההתמודדות בסופו של דבר, עם העמידה מול קהל, ביחד עם הפחד, היא זאת שבונה את המסוגלות ולהגיד, ואת הניסיון הזה ואת היכולת להגיד, לירון, את כבר עשית את זה, ואת יודעת שיהיה בסדר בסוף. גם אם ילך גרוע, יהיה בסדר בסוף.
נכון.
אז זה זה.
לגמרי. ואת יודעת, העניין הוא, בחוסן, כשמדברים על רזיליאנס ולפתח את החוסן שלנו ברגע האמת, אומרים, להתכונן אליו לא רק בחירום, להתכונן אליו דווקא בשגרה. לטפח ולפתח אותו דווקא בשגרה. כאילו להיות באמת, לקחת את עצמנו ברצינות, להגיע במקסימום מוכנות לרגע הזה. כן, עדיין אנחנו נצטרך ללמוד איך בזמן האמת לנווט את הפחד, לתעל אותו, אם זה רוטינות כאלה באמת של נשימות, ודברים שאנחנו יכולים לעשות לפני, של תנועה, של מוזיקה, של פן, של להקליל.
נכון.
וכמובן, מיינדפולנס, לנהל קצת את המחשבות שלי, כאילו להתייחס למחשבות המורידות כמו איזה בלון בשמי תודעתי, ולתת להן לחלוף, ובאמת לראות במה אני מזינה, אבל גם בשגרה להתאמן על הדבר הזה, להתאמן, להכין את אותם תכנים ותיבות מסרים והצגה עצמית, את הדברים האלה שהכינו אותי לרגע
את האמת. את העוגנים האלה, כן, שיעזרו בדיוק. לי לעבור את זה יותר בקלות. את יודעת שאחד הדברים שעשיתי כשחוויתי את החרדת קהל, זה באמת למקם לעצמי די בתחילת ההרצאה, סרטון. הסרטון הזה נתן לי פאוזה להסדיר דופק, לנשום, בדיוק להסתכל על הקהל רגע, לראות שהם בפלואו טוב, כאילו להיות עם עצמי כזה, וזה עוגנים שמאוד עזרו לי.
ונגעת פה בנקודה שהיא מפתח בפחד קהל, בעמידה מול קהל, שזה הפתיחה. למה? כי בפתיחה, לפעמים רובנו, כשאנחנו סולחים את הפתיחה, משהו נפתח שם אחרי. זאת אומרת, בפתיחה, בדקות הראשונות, מצד אחד זה הזמן הכי חשוב, כי אנחנו אומרים, there's no second chance for first impression, אין הזדמנות שנייה, השניות הראשונות, הדקות הראשונות, זה נקבע מעמדנו כמוסרות, כמי ששווה להמשיך להקשיב לה, שמה שיש לה להגיד הוא מספיק חשוב, מספיק מעניין, מספיק רלוונטי, מספיק מחדש. מצד שני, זה הרגעים שבהם הסטרס הכי הכי גבוה.
נכון.
ולכן אני אומרת, אם רגע נהיה הכי מעשיות, אני אומרת, קסם הפתיחה, להנדס ממש ממש טוב, אם זה לשים את הסרטון, או את הציטוט, או את הסיפור, או את מה שעוזר לי כעוגן, או אם זה באמת ממש לשנן את הפתיחה. אני
כן,
לא יודעת.
כן, לדקלם אותה, אשכרה.
בדיוק. את כל ההרצאה, לא חייב את הסרט, אפשר בנקודות, ולדבר חופשי, אני מאוד אוהבת בנקודות, בעוגנים, אבל את הפתיח, תעירי אותי ב-12 בלילה, אני אדע להגיד לך, 1915, אלברט איינשטיין נמצא בעיצומו של המחקר, כאילו להתחיל את הסטורי טלינג, כי בסוף לא משנה כמה הסטרס שלי, יעלה ממיליון ו-5,000 סיבות שיש, שהעוגן הזה הוא מאוד מאוד ככה יושב, אנחנו יכולים לצלוח את הרגע הזה ביתר קלות. עוד דבר לגבי הפתיחה, it's to slow down. הרבה מאוד מאיתנו מדברים מהר, מדברים
מהר. מהלחץ. נכון.
מהלחץ. וזה עוד יותר מייבש את הגרון, וזה עוד יותר מעלה דופק, וזה לא, דווקא to articulate, דווקא כאילו להגות כל מילה, ולקחת את הרגע, ולנשום לתוך זה, וממש to slow down, וגם זה אפשר להתאמן על זה, ממש עם הטלפון, להקליט את עצמנו שוב ושוב, practice makes perfect, זה היה המוטו באקדמיה לאמנויות הבמה בלונדון, שם למדתי, אבל practice makes progress, בוא נגיד נכון. ככה, כדי לא להגביל את עצמנו עם הפרפקט, ממש ממש לתרגל את זה ולהבין, זה לגמרי מיומנות שאנחנו יכולים לפתח ולטפח. יכול להיות שחלקנו בחוויות המוקדמות שלנו, של הילדות, או בכלל, צברנו יותר ביטחון, או יותר חוסן כזה או אחר, אל מול הסטרס והלחץ והפחד, אבל זה לתרגל את זה גם בתפיסת המחשבה, וגם בכלים המעשיים.
את יודעת, זה מזכיר לי עוד כלי שאני עבדתי איתו, אני לא יודעת אם הוא עובד לכולם, אבל לי עובד. אני בן אדם מאוד אותנטי, כאילו, את רואה, הנה, אני משתפת מה שקורה לי, ואני לא יכולה, לא אוהבת... כאילו לספר סיפור שהוא לא נכון. אחד הדברים שעזרו לי מאוד בפחד מול קהל, זה ממש לשתף. כאילו הייתי עולה על הבמה, ואומרת, תקשיבו חבר'ה, אני יש לי קצת פחד קהל, ותמיד בהתחלה אני מתרגשת, או שאני מדברת קצת שטויות מההתרגשות, או תמיד הייתי אומרת, אם אני אתעלף תתפסו אותי, כאילו, כי אגב, זה סיפור אמיתי שקרה לי, דווקא לא בקריירה שלי, דווקא בתור חיילת בצבא, הופעתי באיזה טקס יום הזיכרון, ומרוב התרגשות כשהגיע הסולו שלי, זה פעם יחידה בחיים שהתעלפתי. פשוט התעלפתי קדימה, ככה נפלתי כמו רוקסטאר, על זה ותפסו אותי.
יאללה.
כן, כן, כן.
זה סיפור. זה חוויה מטורפת.
זה חוויה מטורפת. אני לא מספרת, את יודעת שלא עשיתי עליה מספיק עיבוד, יכול להיות שיושבים שם כל מיני דברים? יכול להיות שיש שם איזה טראומה שיושבת.
אני רואה כשאני פוגשת אנשים ככה בצד שלהם לקדמת הבמה, שיש רגעים שפתאום צפים, שאת אומרת, וואלה, ברמת התת מודע, הרגע הזה מקפל בתוכו, אי אלו סריטות שאני צריכה רגע לעבד ולנרמל, ולהוציא מהסיסטם שלי, תקשיבי, זה רגע...
זה ממש, ממש. וכן, כן, את יודעת, אני עכשיו שאני חושבת על זה, למרות שאז לא חוויתי אותו כפדיחה מאוד מאוד גדולה, כי פשוט אני נעלמתי, אני פשוט ממש התעלפתי, אפילו לא, לא, אני זוכרת את הכל כזה, מי, הוא צונח, תופסים אותי, פותחת עיניים מאחורה, מאחורי הקלעים כזה.
מאחורי הקלעים שמטפלים בך כבר.
כן, שכבר כזה לירון, כל בסדר, נותנים לי מים, נותנים לי כזה, ואז אני ברוב חמידותי, לא יודעת, אני מתאפסת על עצמי, ואני מצליחה לחזור להופעה, ואני חוזרת, ואנשים מוחאים לי כפיים, טקס יום הזיכרון, את קולטת? ואתה יודעת, אני חושב שאני מדברת איתך, אני אף פעם לא עשיתי על זה, איזה פרוסס, שאולי שווה לעשות עליו משהו.
שווה לעשות, אבל הנה עצם זה. תחשבי איזה סיפור אחר, אם לא היית מסוגלת לעלות, ולא היית עולה לשם למרות הכל, והיה שם איזשהו חוסר, או איזשהו כאב, או איזשהו... עצם זה שעלית וצלחת, יש פה איזשהו ככה חוויה...
קלוז'ר, כן, היה שם קלוז'ר חיובי, לא נצרבה של טראומה.
לגמרי, בדיוק. ואחד הדברים שאנחנו כבעלי עסקים, בטח במקצועות האימון והטיפול והייעוץ, כמומחים בתחומנו, עם הרצאות וסרטונים, הסרטון הראשון שלי שהעליתי לרשת ועשיתי אותו בהשראתך, 6 דקות, אז שאת יודעת שעוד... אני זוכרת, כאילו, לא משנה שהופעתי בעברית, באנגלית, בזה, מנכלית לשבר, לא משנה, עדיין סטרס מטורף להעלות אותו.
ממש.
דברים שעוזרים, זה גם, ותרשמו את זה, להעביר את הפוקוס מעצמי ומהפחדים שלי, במיוחד במקצועות האלה שמונעים ממקומות עמוקים ומשליחות ומלעזור, להעביר את הפוקוס ממני, מהפחדים שלי, למה ישתבש ומה זה ולא, לקהל ולמסר שלי ולמה שיש לי לתת, כאילו לעשות שיפט בפוקוס רגע, במה אני מתעסקת, כי כשאנחנו עושים את זה, אז יותר קל ללחוץ, אוקיי, אפלואוד לסרטון, כי יש אמא שצריכה לשמוע את זה, או יש אישה שצריכה לשמוע את זה, או יש בעל עסק שצריך לשמוע את זה, וזה המורה הרוחנית שלי, קרן ברג, אני הרבה שנים לומדת קבלה, תמיד היא הייתה אומרת, how do you change the world? One by one. איך את שנת העולם? אחד אחד.
מדהים.
אז אם אני אחשוב שוואלה, יש לזה כל כך ערך ומשמעות, כן, להיות מחוברים לשם מה זה.
נכון, נכון, נכון. להבין שאני רק צינור להעביר כאן ידע, ולהתחבר לתמונה הגדולה, לסיפור היותר גדול.
זה גם טיפ מעולה לרגע האמת. אז כבר אמרנו כמה דברים. את רוצה לעשות ריקאפ?
אמרנו מלא דברים. אמרנו לשנות את הסיפור הפנימי. נכון. ביני לבין הפחד, להתמיר אותו, להרכב על הגל, דיברנו על להבין שזאת מיומנות, שאנחנו צריכים להתמודד, עצם ההתמודדות מפתחת את השריר, שזה זה הדבר, דיברנו על הצגה עצמית שהיא יותר, דברי על זה קצת, כאילו דיברת על זה, אבל דברי על זה רגע עוד.
אז דיברנו על הפתיחה, להתכונן לפתיחה, מבחינת ללמוד בעל פה, מבחינת איך לנווט את זה, מבחינת להעביר את הפוקוס, ואולי להכניס איזה עוגן, כמו שאת אומרת, וגם להכין מראש בעצם את, את הבשר, זאת אומרת, בואו, יש לנו תחום מומחיות מסוים, יש לנו מסרים מסוימים, בואו נכין מראש את ההצגה העצמית שלנו, שלא משנה באיזה מצב, אם זה מול מלך מרוקו, או ברק אובמה, שלימים היה נשיא מדהים, ואני פגשתי אותו כשהיה סנטור צעיר, אבל כששואלים אותנו, ספרו לי על עצמכם, אז יש לנו את הדבר הזה, לא משנה אם זה בשיחה עם לקוח, יש לנו את ההצגה העצמית שלנו, בנויה היטב, ממש ככה לעשות את השיעורי בית, סטורי טלינג, מה זה הסטורי טלינג? זה הסיפורים האלה שמקפלים בתוכם את המסרים, כמו שאני סיפרתי לך על אותו רגע בלונדון, כי הוא מקפל בתוכו את המסר שאני לקחתי איתי, של לשנות את ה... או את הסיפור של הילד שלי, עושה את ה-leap of faith, ואז מתחיל להתיידד עם הקפיצה הזו, וכבר 3 מטר קפיצת ראש לכנרת, כבר פחות מלחיץ אותו, כי הוא החליט ככה להיות ברגע הזה, והוא מתיידד עם המקום הזה. אז כן להכין, לשאול את עצמי, מה המסרים שלי שהכי חשוב לי להעביר? איזה סיפורים מקפלים בתוכם את המסרים האלה? וממש, כמו שלך, יש בנק של סיפורים, שלפעמים את חלקם אני כבר שמעתי, אבל לא משנה, זה עדיין, זה משרת את המסרים שלך, כי בסוף סיפור שמקפל בתוכו מסר, עוזר לנו מאוד להעביר את המסרים שלנו בצורה משמעותית, ולזכור, ומחבר לרגש. אז לעשות השיעורי בית האלה, להכין את ההצגה העצמית, את התיבת מסרים של המומחיות שלי, את בנק הסיפורים שמקפל בתוכם את המסרים, וזה לא חייב להיות הסיפור האישי שלי, הקורא הלב, אם אני רוצה לדבר על הבחירה to show up, והבחירה בנוכחות, אני יכולה להשתמש בכלל בסיפור של מרלין מונרו בקיץ 1955. היא מגיעה לתחנת הרכבת בגרנד סנטרל בלב ניו יורק, וברגע אחד היא מחליטה להיעלם, ואז לא משנה, אני לא עושה את כל הסיפור, אבל אנחנו יכולים להכניס לבנק הסיפורים שלנו גם את אותם הסיפורים שוואלה, של דמויות מוכרות, של דמויות מיתולוגיות, סיפורים תנכיים. נכון. כל עוד זה ישרת את המסרים שלנו, בנק הסיפורים יכול להיות מגוון, וזה כאילו סוג של שיעורי בית, בוודאי המקצועות שמבוססים על תוכן, זאת אומרת העסקים שמבוססים על תוכן של מקצועות אימון, טיפול, ייעוץ, מומחיות בתחומנו וכו', לעשות השיעורי בית האלה, להיות מוכנים, באמת זה מחבר אותנו, אני תמיד אומרת, אנחנו כבר לא בשיח של אינפורמציה.
נכון.
או מידע. אני מסכימה
איתך.
אז במה כן? על מה זה מתבסס? אם לא על המילים ועל האינפורמציה ועל המידע, שכבר קיים שם ברשת וזה, כאילו, לא, את לא צריכה אותי שאני אספר לך על פחד קהל, אפשר לעשות גוגל, לראות איך להיפרד מהפחד.
נכון. אז על מה זה יושב?
זה יושב על משמעות, על חיבור, על נוכחות, על רגש, זה בין המילים, זה לגמרי. לא אינפורמציה, זה...
אני מה זה מסכימה איתך? את יודעת, הנה עוד סיפור, עכשיו אני אספר סיפור גם כמו שלא, שאני עושה עכשיו את המעבר שלי מעולמות הביזנס, להוסיף את כל ה... אני פתאום כבר מרשה לעצמי להגיד, המחלקה הרוחנית של בית ספר לעסקים, הנה זה נגד אתמול
לא להגיד. לא, אני ממש
כאילו, אני אומרת לעצמי, הכל נאמר כבר, כאילו מה יש לך להגיד לירון, ספר להם על לא יודעת מה, על כוחה של סליחה, ופתאום את רואה, שכן, כשזה יוצא מהפה שלי, באינטונציה שלי, עם הלוק אנד פיל שלי, וכל הערכים שאני מביאה, יש לזה מקום, גם אם זה נאמר כבר עשרות פעמים.
ואיזה חזק זה.
איזה חזק זה.
כי בעצם, אתה יודעת, הרב קוק, יש ציטוט של הרב קוק שאומר, אין נרו של אחד עולה כנר חברו. ואני אומרת גם, אין נרה של אחד עולה כנר חברתה. האור הזה צריך להאיר, ואם הוא במלבוש מדויק של לירון, ואם הוא במלבוש מדויק של קולגה, זה, אתה יודעת, כל הנושא הזה של תחרות ופחד מתחרות, זה כל כך ארכאי בעולם החדש. שברוחניות אנחנו אומרים, זה עידן של החישנה, שעלינו להחיש את המסה הקריטית הטובה בעולם, כל אחד שיעיר, וכל אחד שתעיר את הנר הזה, ואני מה זה נרגשת לראות את באמת, אני לומדת המון שנים קבלה, ברוחניות, והתחלתי בלונדון, עם מדונה, בכיתה, כזה.
די!
אבל אני לומדת המון שנים, ובאמת ככה, לראות אותך, כמי שלימדה אותי פרקטיקה עסקית, שיווקית, של לצאת כשני, לא כשחקנית בעת ככה שמעריכים אותה, ולא כמנהלת מעולה, ולא לא כיזמית, כבעלת עסק שהעסק מבוסס עליי, לראות אותך לא רק מדברת פרקטיקה, וזה לא שנפתחת המחלקה הרוחנית, זה שאת שוזרת את הרוחניות בתוך התוצאות תכלס.
בדיוק.
זה הדבר המדהים. זה הדבר המדהים, זאת שבעבר היו לי שתי הרצאות דגל נפרדות, אחת לעמידה מול קהל, אחת להתפתחות אישית. היום זו הרצאה אחת, כי כשאנחנו צולחים את המקום הזה, ולא משנה כמה ניסיון יש לנו מול קהל, להביא את עצמנו to show up בקדמת הבמה, ברמה הבאה, יש פה התפתחות אישית מטורפת.
מטורפת.
ולאחד זה יהיה להיכנס לבוס ולבקש העלה, לשני זה יהיה להעלות סרטון, לשלישית to speak up מול איזשהו עניין משפחתי בשיחה עם חמותה, או לא יודעת מה, אבל יש בזה התפתחות אישית, יש פה את המקום הזה של וואלה, אני בוחרת לקחת את האי-נוחות הרגשית, שיש בתוך הפחד ובתוך הלחץ של הרגע, ואני יודעת שככל שאני אסכים לחוש אותה, שם תהיה הצמיחה שלי.
בדיוק, שם תהיה ההתפתחות, ממש. ממש, ועם זה אני חושבת גם אנחנו ככה נסיים בעצם, כאילו עבר לנו הזמן, נכון שני?
ככה.
לא טעיתי.
יאו, איזה קטע, אני מרגישה שרק גירדנו,
ושזה היה מדויק, אני אוהבת שאנחנו גם מדויקות, שכאילו אנחנו נתנו כאן טבול בפוני,
את
לא מבינה כמה זה משמעותי בשבילי השיחה הזאת היום גם.
איזה כיף, זה הדדי ממש.
כן. בתוך, לעבור בתוך פחדים.
שאת עושה בין אולמות בעולמות המקצועיות לעולמות הרוח, אנחנו רואים אותך עושה יוגה, ואנחנו רואים אותך עושה אמבטיות קרח, ואנחנו רואים אותך עושה מלא דברים, ומדברת על מה הגוף עובר. אז באמת, הטיפ האחרון נראה לי, זה להיות בתנועה של הגוף, וגם ברגע שהפחד זוקף את ראשו, אגב, המחקרים מראים לנו גם שדאגות עוברות לנו בראש, או שהרגשות לא טובות, ויש לנו איזה יום של בסה, לקחת איזה שתי דקות, החוקרת טמי קאדי וג'סיקה טרייסי קוראות לזה ה-power posing, לקחת איזה power posing כזה, וי של ניצחון כזה, או ידיים על המותיים כזה, Wonder Woman, שזה משנה לנו את המחשבות, משנה לנו את הרגשות, וזה כמו איזה נתיב מהיר לביטחון ולנווט את הפחד
ברגע
ממש. הזה. ולא לפחד, אני אומרת את זה למאזינים שלנו, בתור אחת שמאוד נבהלה, והייתה צריכה עזרה מבחוץ שתגיד לה לא להיבהל, לא להיבהל מהתגובות של הגוף. הגוף פשוט, הוא עובר את חלק מהמסע איתנו, ובהתחלה זה מאוד מבהיל, אבל זה רק תחושה. זאת רק תחושה. אני כל הזמן מתקרה לעצמי, לא מתאים מזה, לירון, לא מתאים מזה, זאת רק תחושה.
אני אפילו אקח את זה עוד צעד, לירון, לחייך לזה.
לחייך לזה.
זה הגוף שלי מאותת לי שאני עושה משהו משמעותי. זה הגוף שלי מפמפם לי אנרגיה להיות הכי טובה ברגע המשמעותי הזה. זה חלק מהדין של הצלחה. המחקר על הלחץ מראה לנו שהאימפקט שלו על הגוף שלנו יהיה חיובי יותר, הוא לא יגרום לנו בעצם לתופעות שליליות, אם אנחנו פשוט נחשוב עליו
אחרת. נתייחס אליו ככה. בדיוק. להתמיר את הפחד בסקרנות ופתיחות לדבר הבא.
כן.
איך אני אוהבת את הפרקים שיוצאים לי כאן בזמן האחרון? לא, את לא מבינה. איזה כיף. אז איפה אפשר למצוא אותך, תגידי?
אז ברשת, גם יש לנו את קבוצת הנשים, השנה אני יוצאת לאור ועשיתי את כנס אינספייר, ואני עוסקת הרבה בנשים בקדמת הבמה, ואת עופת בכנס הראשון, נשים מהשורה הראשונה, גם אותך ועדן הראל ומרים פרץ וברנדון בייס והרבנית ימימה, באמת, אורנה בנה, כנס מהמם מהמם שיצרתי בתקופת הקורונה, אז יש לנו את הקבוצה של השנה אני יוצאת לאור, זה קהילה, פודקאסט חדש ככה בימים האלה, באינסטגרם, אינסטגרם, הכי טוב אינסטגרם.
הכי טוב אינסטגרם, נכון, שני פרץ קריב, אנחנו גם נשים את זה מתחת. וואי, אני ממש כיף לדבר איתך, את יודעת, כיף לעקוב אחרייך, כיף לשמוע אותך. אני זוכרת גם בטופ 10, תמיד יש לך גולד נאגטס כאלה, טק, 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 זה כיף, זה באמת, את גם תמיד חיובית, אני לא יודעת, את אומרים לך את זה, אני בטוחה.
כן, כן.
תמשיכי עם זה.
אני חושבת שהחיוביות הזו, ולחייך אל הדברים, וככה באמת לראות פתרונות, ולהביא את האור שלנו בקטנות, זה מה שמשנה את היומיום שלנו, את הסביבה שלנו, בסוף אנשים עושים עסקים עם אנשים, אני עובדת עם ארגונים, חברות, איך שאנחנו מתנהלים, זה בהחלט גורם מוטיבציה לאנשים לרחוץ איתנו יד, לפתוח...
ממש, זה הכל מערכות יחסים, אני פשוט רואה את זה, הכל מערכות יחסים, תהיו אנשים שכיף להיות בסביבתם, הכל ייפתח, כל השפע ייפתח, כל הדברים יקרו, הכל יהיה כיף. הכל יהיה כיף.
גם אנחנו נוכל להיות עם עצמנו בטוב.
בכיף, בדיוק. מול. טוב, אז אם אהבתם את הפרק הזה, אז תשתפו אותנו, תכתבו לנו מה אהבתם, מה לקחתם, מה קיבלתם, שתפו אותו ברשתות, בסטורי, תעבירו אותו לחבר, חברה שעכשיו בשיא של פתיחה של עסק וכל הפחדים וכל הדברים צפים, או בונים עכשיו איזה הרצאה, או איזה סרטון ראשון, או וובינר ראשון, וכל הפחדים צפים, זה הפרק עבורם, תעבירו להם את זה. שאני, אני רוצה להגיד לך מלא מלא תודה על פרק מפוצץ בערך, מפוצץ. ואני אוהבת אותך.
גם אני, ותודה לך. תודה לך שאת מאירה לנו את הדרך הזו של להיות הכי טובים שאנחנו, גם אישית וגם מקצועית. זה בעבורי היה, באמת, לא דיברנו על הסיפור של העסק שלי וכל זה, אני רק אומר שזה הייתה באמת חתיכה מאוד משמעותית בפאזל. אז שפו. ופה לך על הדרך, על זה שאת משתפת, על זה שאת צולחת את הרגעים, וגם הוציאה את זה החוצה, זה מרגש, ואת נותנת המון העשרה, וגם פרקטיקה, וזה סוד הקסם. Go girl, shine,
yes, shine bright
like a diamond.
יאללה, אוהבת אותך.
הדדים.